אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל.
מיד השעה הבינלאומית, אבל עוד קודם לכן אנחנו רוצים להתעדכן בחשד לפיגוע דקירה בירושלים. ורד פלמן, שלום לך.
כן, שלום לכם. אנחנו מדברים על אירוע שהיה קצת אחרי השעה 2 בצהריים, בתחנת אוטובוס בשכונת נווה יעקב שבצפון מזרח ירושלים. גבר כבן 64, בעל חזות יהודית, ממתין שם בתחנת אוטובוס. מגיע מחבל בן 14, נער רק בן 14, הוא דוקר אותו, דקירה בגבו. אותו נער בעצם בורח מהמקום, ולאחר סריקות של כוחות רבים שהוקפצו למקום, המשטרה מצליחה לאתר אותו כ-200-300 מטר מהמקום. למי שלא מכיר את האזור הזה, רן, שכונת נווה יעקב היא שכונת תפר, קרובה לשכונות מזרח ירושלים, כגון בית חנינה, מחנה הפליטים שואפת, וכל האזור לכיוון מחסום קלנדיה. וכאמור, המשטרה עוצרת את אותו חשוד בדקירה, נער בן 14, תושב מזרח ירושלים. אותו גבר יהודי שנדקר בגבו מפונה לבית החולים הדסה, הר הצופים. שם הותקנו שמצבו של הגבר בינוני, הוא בהכרה, מקבל שם טיפול ועובר כעת בדיקות הדמיה. כאמור, פיגוע דקירה שהיה לפני כשעה בצפון מזרח ירושלים, ערן.
ורד פלמן, תודה.
תודה.
השעה הבינלאומית 6 במרס 2024, 126 חטופים עדיין בשבי חמאס, והיום בעולם. המתחרה של דונלד טראמפ, ניקי היילי, צפויה להודיע בשעות הקרובות על פרישה מהמרוץ, אך לא על תמיכה ביריבה דונלד טראמפ. היילי רשמה אתמול ניצחון בוורמונט, אך בשאר המדינות ניצחון מוחץ לטראמפ.
We have a great Republican party with tremendous talent and we want to have unity and we're going to have unity and it's going to happen very quickly but we're going to win this election because we have no choice. If we lose the election we're not going to have a country left.
יש לנו מפלגה רפובליקנית גדולה עם כישרון גדול, אנחנו רוצים אחדות ותהיה לנו אחדות, זה יקרה מהר מאוד, אנחנו ננצח בבחירות האלה משום שאין לנו ברירה. אם נפסיד, לא תהיה לנו מדינה. טראמפ משוכנע שהוא ינצח, אבל היריב ג'ו ביידן משוכנע הרבה פחות.
My poll numbers, the last five polls you guys don't report, I'm winning. Five in a row. You guys only look at the New York Times, they're a great paper.
על פי חמשת הסקרים האחרונים אני מנצח, חמישה ברצף. אתם צריכים להביט בניו יורק טיימס, עיתון מצוין. המשך העימות בין ישראל לאום, אתמול נאלץ דובר האום להשיב האם הארגון טיפל בעוד עדויות על עובדי אונרה, שלטענת ישראל ביצעו לכאורה פשעים נגד האנושות בשבעה באוקטובר. הדובר סטיבן ג'וריץ' מתפתל.
When accusations are made, we take them extremely seriously. But it would help when you accuse an organization to transmit that information to the organization so it can deal with it.
כשמשמיעים האשמות אנחנו מתייחסים אליהן ברצינות רבה, אבל כשמאשימים ארגון, יהיה נכון להעביר את המידע לארגון כדי שיוכל לטפל בו. ישראל, הוא טוען, לא העבירה לאונרה מידע באופן רשמי. הדובר נשאל גם על החלטת ישראל לזמן את השגריר ארדן להתייעצויות, ושל מה שישראל הגדירה טיוח של הדוח על אלימות מינית.
Frankly, I'm not sure I know how to answer that question. That announcement was accusing the Secretary General trying to bury a report was made literally an hour, two hours before a press conference presenting the report. So I really don't understand that the statement.
למען האמת אני לא יודע איך אפשר לענות על השאלה הזאת. ההודעה של שר החוץ הישראלי, ולפיה המשכ"ל מנסה לקבור דוח, פורסמה שעה-שעתיים לפני שהדוח הוצג במסיבת עיתונאים. לכן אני ממש לא מבין את ההצהרה הישראלית. נמשכים הניסיונות להגיע להסכמה על שחרור חטופים לפני רמדאן. נשיא ארצות הברית ביידן אומר הכדור נמצא בידיים של חמאס.
The hostage deal is in the hands of Hamas right now.
Okay.
Because there's been an offer, rational offer. The Israelis have agreed to it and wait to see what the Hamas does.
זה בידיים של חמאס עכשיו, ההצעה הגיונית, הישראלים הסכימו לה. נמתין ונראה מה חמאס יעשה. ביידן נשאל גם על מערכת היחסים עם ראש הממשלה נתניהו.
How's your relationship with Ned Yahoo these days?
Like it's always been.
Sir?
Like it's always been.
כפי שתמיד הייתה. לא טוב, לא רע, כפי שתמיד הייתה. גאנה שבמערב אפריקה חוגגת היום את יום העצמאות ה-67, אבל לא כולם יכולים לחגוג באווירת חירות ודמוקרטיה. בשבוע שעבר עבר במדינה חוק שגוזר עד 10 שנות מאסר על בני הקהילה הגאה וכל מי שמקדם את זכויותיהם. ג'יין שם בדוי, תושבת גאנה, מספרת בריאיון בלעדי לתוכניות חלון גאווה והשעה הבינלאומית על תחושות של פחד ורדיפה.
Everyone is devastated. We are sad and it's quite unfortunate because
כולנו הרוסים, אנחנו עצובים, זה די מצער משום שהיום גאנה מציין 67 שנות עצמאות, אבל הקהילה הגאה מודרת מהחירות והצדק שיש למדינה הזאת להציע.
Freedom and justice of this country.
וגם הבובה ברבי חוגגת 65 לרגל המאורע. הפיקו בחברת מטל בובה מיוחדת בדמותה של דיים הלן מירן ואוסקר בידה.
It's very very special and it's going to be added to my sort of top list of fantastic achievements. Becoming a dame of the British Empire, having an Oscar, having a star on the Hollywood Walk of Fame and having my Barbie. So top four.
זה מיוחד מאוד והצטרף לרשימת ההישגים הגדולים שלי, הפיכתי לדיים של האימפריה הבריטית, שחייה באוסקר, כוכב בסדרת הכוכבים בהוליווד ובובת ברבי. השעה הבינלאומית שעורך עמוד שפירה בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום לכולכם ושלום לרומן סורקין שמעבר לזכוכית. אנחנו פותחים עם הסופר טיוזדי אתמול בבחירות המקדימות בארצות הברית. עכשיו צועדים בביטחה הנשיא ביידן והנשיא לשעבר טראמפ להתמודדות שנייה ביניהם. הנשיא לשעבר טראמפ חגג אתמול ניצחון גדול.
Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. And they tell me, the pundits and otherwise, that there's never been one like this. There's never been anything so conclusive. This was an amazing night, an amazing day. It's been an incredible period of time in our country's history. It's been sad in so many ways, but I think it's going to be inspiring because we're going to do something that, frankly, nobody's been able to do for a long time.
אומר הנשיא לשעבר טראמפ, יש כנראה סיבה שקוראים לזה סופר טיוזדי, מעולם לא הייתה הכרעה כל כך דרמטית, זה אולי למדהים, אנחנו בתקופה קצת עצובה, אבל בסופו של דבר הניצחון שלנו יהיה מעורר השראה. על פי דיווח בוול סטריט ג'רנל, ניקי היילי, מי שהתמודדה מול הנשיא טראמפ, צפויה להודיע כבר היום על פרישתה מהמרוץ הרפובליקני, מבלי להצהיר על תמיכתה בו. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום אירן, כן, אז המרוץ הזה במפלגה הרפובליקנית בעצם הגיע לסיומו, במפלגה הדמוקרטית הוא מעולם לא היה, אפשר להגיד די בביטחה בשלב הזה שהפריימריז מאחורינו, למרות שהם כמובן יימשכו באופן פורמלי עד שכל המדינות תקבלנה את הזכות להצביע. בסוף הלילה הזה שבו היה מה שנקרא סופר טיוזדי, 15 מדינות שבוחרות בו זמנית. בסוף הלילה זה כצפוי, דונלד טראמפ הוא המנצח, ובעוד כמה שעות זה גם יהפוך להיות רשמי, כי אנחנו מצפים להודעת ההתפטרות, הודעת הפרישה מהמרוץ בעצם, של ניקי היילי שתגיע בעוד שעתיים. ניקי היילי ניסתה, נשארה האחרונה במרוץ שהתמודדה נגד דונלד טראמפ, אבל כישלון אחרי כישלון, בסופו של דבר הבהירו שיש לה אולי איזשהו בסיס קטן של תמיכה בתוך המפלגה, אבל זה בסיס שלא מקרב אותה בשום דרך לאפשרות, אפילו תיאורטית, לזכות במינוי הרפובליקני, ולכן היא תודיע על הפרישה שלה היום בעוד כמה שעות. כאמור, דונלד טראמפ מנצח אתמול ב-14 מתוך 15 המדינות, רק מדינת ורמונט, איכשהו נתנה את הקול שלה לניקי היילי, זה כמובן לא מספיק לה כדי להמשיך הלאה. דונלד טראמפ כבר עם הפנים קדימה, כמה דברים אולי שכדאי לשים לב אליהם, כן, כאשר מסתכלים בתוך התוצאות, יש לדונלד טראמפ באמת בסיס מאוד חזק בתוך המפלגה הרפובליקנית, אבל יש גם כיסים, בעיקר של משכילים יותר, צעירים יותר, שלא מצביעים דונלד טראמפ, למרות שהם רפובליקנים ולמרות שאולי הצביעו בשבילו בעבר, ובתוך הקבוצה הזאת התחולל המאבק מכאן והלאה. גם דונלד טראמפ ינסה להשיג את הבוחרים האלה של היילי שלא רצו אותו בסיבוב הראשון, וגם ג'ו ביידן ינסה להשיג את הרפובליקנים, שהם אומנם רפובליקנים, אבל לא רוצים את דונלד טראמפ, שם יתחולל המאבק מעכשיו והלאה, כי אנחנו בעצם עברנו כבר לבחירות הכלליות, הפריימריז מאחורינו, כדאי אולי להזכיר במילה אחת, כי בכל זאת גם שם יש פריימריז, בצד הדמוקרטי גם כן היו בחירות מקדימות אתמול, גם שם היה סופר טיוזדי, ג'ו ביידן ניצח בכל המרוצים האלה, אומנם עדיין מסתכל על המספרים הגבוהים מדי של ה-uncommitted, הלא מחויבים, אלה שמצביעים הצבעת מחאה נגדו, אבל ברור שגם הוא המועמד לנשיאות, ולכן אפשר כבר להכריז, חזרנו אחורה בזמן, שוב מערכת בחירות, שוב ג'ו ביידן מול דונלד טראמפ. אירן?
נתן, תודה. ושלום לפרופסור אמריטוס, הוא מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת חיפה, פרופסור אבי בן צבי.
שלום וברכה גם לך, אירן.
טוב, הכרעה דרמטית של הנשיא טראמפ, אף אחד לא יכול לו במפלגה הרפובליקנית.
זה נכון, ובכלל הסופר טיוזי הזה היה אנטי קליימקס אחד גדול. למרות התוצאות היו ברורות מראש, במקום המתח הגדול שאמור היה להפוף את כל המערכה, ובעצם הוא החל ב-1988 כיוזמה של מדינות הדרום להתאגד כגוש שיהיה לו כוח השפעה ומנופי לחץ על ממסד המפלגה.
בעצם בטענה שלא ייתכן שמדינות הצפון הן אלה שיקבעו את המומנטום. אז למה לא לערוך את כל הבחירות המקדימות בכל רחבי ארצות הברית באותו מועד?
כי כל מדינה יש לה את החוקים, את התקנות שלה, את העדיפויות שלה, את מזג האוויר שלה, ואתה לא יכול לכפות את זה ברמה הפדרלית, אבל הרעיון בכל אופן, הגוש הדרומי התלכד כמעט כולו, והקדים את מועד הפריימריז שלו, ולכן זה היה הניסיון שבעצם לא עלה יפה, כי אם נסתכל היום על המפה, יש כמה וכמה מדינות דרומיות שהשתתפו בפריימריז בסופר טיוזדי, טקסס, טנסי, אוקלהומה, צפון קרוליינה, אבל ארקנסו, אבל גם מיין, גם מסצ'וסטס, גם קליפורניה, זה הפך להיות כבר משהו בעצם מיקרוקוסמוס, קולאז' מאוד רחב של האומה האמריקאית על שלל גוניה והמיעוטים שלה, כך שזה לא מה שהיה. ולגבי השאלה לגבי טראמפ, אני חושב שכאן היה שילוב של כוח, ואני חושב אפילו מנופי לחץ כוחני מאוד על היריבים הפוטנציאליים. מיץ' מקונל, אולי השריד האחרון שגם הוא פורש, לאט לאט הם נכנעו לא מרצון חלקם, הבסיס הקשה ברור שמתוך הזדהות, אבל השוליים נגרו בתוך מסד המפלגה. הם נגרו אחרי מה שנקרא, קפצו על העגלה שלהערכתם מובילה אותם לניצחון. ואני חושב שזאת הסיבה, לא רק כי הוא... כי טראמפ מוכר לטוב ולרע, אבל הם חשו שאין להם ברירה, ובעצם העוצמה שלו, כולל, אני חושב, גם ההפחדה, עשתה את שלה.
תגיד, איך אפשר להסביר את הכישלון של ניקי היילי? אולי הצלחה, כי היא באמת הצליחה כנראה להביס את כל האחרים ולגרום לפרישתם, אבל מה יוצא לה מהסיפור הזה, כשהיה כבר ברור עוד קודם שהיא הולכת לאן שהולכת?
היא ניסתה להציג, קודם כל היא רכשה הדה לאומית, כי ניהלה מערכה שיחסית הייתה נקייה. אז קודם כל, היא עלתה פעם נוספת על הבמה הלאומית, כמובן הייתה שגרירה באום, הייתה מושלת לדרום קרוליינה, אבל היא הציגה איזה זן אחר של, של התנועה הרפובליקנית, פחות לוחמני, פחות כועס, פחות אנטי-ממסדי, פחות מריר, שמרני, אולי אפילו עם חותמת בדץ, אבל קצת יותר נראה, קצת יותר מתון, פחות קיצוני. אז אני חושב שהיא קיוותה למשוך קולות של רפובליקאים מתונים, חלק ממאוכזבי ביידן הדמוקרטיים, עצמאים.
אבל זהו, שכנראה שלא נותרו פה רפובליקנים מתונים לפי המדגם המייצג הזה.
נותרו בוורמונט הקטנטונת, ששם גם היא זכתה ב-4% הפרש, ומעט מדי, מאוחר מדי, בשבוע שעבר בוושינגטון די-סי, היא יכלה להפיק את המסקנות קודם, אבל המשאבים מדלדלים. אבל she made the point, שיש מקום גם לרפובליקנים באמת אחר, שזה הולך להיות זן די נכחד במפלגה. והשאלה הגדולה היא באמת, לאן יזלגו הקולות, נתן הזכיר את זה, הקולות האלה של העצמאים, האנטי-טראמפים, הרפובליקנים בפרברים, המשכילים יותר, העמידים, לאן זה ילך? וכאן אולי הנקודה, לדעתי, הכי דרמטית, שבכל זאת הייתה ביום הלא דרמטי הזה, הייתה מה שאני מכנה, אולי ניצחון הפירוס של ביידן. משום שאם אנחנו מסתכלים על א', על הפופולריות הכללית שלו בציבור, הוא מפגר בערך ב5%, אם לא יותר, בכל מדינות המפתח המתנדנדות, שהכריעו את הבחירות לפני 4 שנים.
למה זה קורה? מה, ממה הם מוכזבים? כיוון שהכלכלה במצב טוב בסך
נכון,
הכל.
נכון.
יש אומנם את הסיפור של ישראל והפלסטינים, שאולי קצת מערער את מעמדו של ביידן, אבל פה אנחנו מדברים בעיקר על נגיסה משמאל. זה הסיפור?
זה חלק מהסיפור וחלק משמעותי. אנחנו רואים את זה כבר בפילוח, חלק מהתוצאות של של הבחירות אתמול, והדבר המעניין הוא באמת בשתי המדינות שיש בהם, לא, מדינה אחת מישיגן כבר הצביעה לפני שבוע, אבל גם בה וגם מינסוטה אתמול. מינסוטה היא לא מדינת מפתח, אבל 20% מהדמוקרטים אתמול היו, נשארו non-committed, כלומר לא מחויבים להצביע עבור ביידן בנובמבר, כלומר בעצם נמנעים או סוג של הצבעת מחאה.
יש שם אוכלוסייה מוסלמית מאוד גדולה, שגם בחרה מועמדים איתה לקונגרס.
אלין, כן. הייתי אומר, רובם, אגב, הרובם המכריע הגיעו, או משפחתם הגיעה מסומליה. מישיגן, זה הריכוז הכי גדול, דירבון, נפת או מחוז וויין, שמה 13% במישיגן הצביעו סוג של הצבעת מחאה, ובאזור דירבון, או אזור נפת וויין, 18%.
אלה קולות שיכולים בסופו של דבר להכריע את הבחירות, עם תמיכה נניח למועמדים קיצוניים משמאל?
לא, שישארו בבית. אין מועמדים אחרים משמאל, רצינים. הם ישארו בבית. ואם הבחירות לפני 4 שנים, ב3.5 שנים, הוכרעו על חודו של אחוז, באמת אחוז, זה גם היה בוויסקונסין, וזה גם היה בפנסילבניה, וגם ואריזונה וג'ורג'יה. אם זה הוכרע בפער של 1%, אז אם יהיו שיעורים דומים, למשל, אז זה יכול להיות שובר השוויון.
זאת אומרת, הסיפור הישראלי-פלסטיני עלול לעלות לביידן אולי אפילו בחיסרו. לסיום אני רוצה לשאול אותך, כן?
כן, רק כי גם למעשה במסצ'וסט, שזה אגף המדינה שמייצגת את הזרם הליברלי, באופן כללי, במפלגה הדמוקרטית, בדקתי, 9% הצביעו שהם בעצם כמעט פתק, זה נקרא פתק לבן, אבל זה לא מחויבים. וגם שיעור, אמנם שוב, זאת לא מדינה שהיא מדינה שהיא במשחק, היא לא מדינה מתנדנזת, אבל זה נותן תמונה לנחי רוח, על מגמות, על הסנטימנט הציבורי. וביידן, אתה שואל למה, למה, למה זה קורה לו? אני חושב שההתנהלות הנראית באמת קצת רופסת, שברירית, מקרין תשישות, עייפות, בן 81, למרות שתראה, טראמפ כבר לא תינוק, כן. לא ינוקה, הוא בן 77, אבל הוא מקרין...
ובואו נודע על האמת, הוא גם מתבלבל ומחליף ברור, שמות, אבל
ברור,
האמת היא שאף אחד לא באמת מצפה שמה שיצא לו מהפה יהיה קוהרנטי. זה, בניגוד לביידן, יש פה איזה סוג של פער בציפיות גם.
נכון, אבל הוא מקרין אנרגטיות, ואינטנסיביות, או אולי אפילו אסרטיביות יתר, וקשה להאשים אותו בנמנום או באיזושהי עייפות החומר. אצל ביידן הגיל ניכר, וזה החשש הגדול, כי בסך הכל גם חלק מהאג'נדה שלו בנושאי אקלים, בנושאי סביבה, תשתיות, כמובן, הייתי אומר, כלכלה, אוויר ענקי, שיקום ערים, הוא די הצליח.
סוגיית ההגירה אפשר להניח שמכה בו בצורה רצינית מאוד, על זה דיבר הלילה כמובן דונלד טראמפ בנאום הניצחון שלו. לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת טכנית, היה ודונלד טראמפ מנצח, האם הוא יכול לרוץ אחרי הפסקה של 4 שנים לתקופת כהונה נוספת?
לא, משום שבעצם הרקע לזה זה העובדה שפרנקלין דלאנו רוזוולט נבחר, רץ 4 פעמים לנשיאות, ונבחר 4 פעמים, פעם רביעית שהוא היה כבר גוסס. אם הוא היה בריא, הוא היה נבחר שוב ושוב ושוב ושוב, כי איש לא יכול לעמוד בפני הקריזמה שלו. לכן ב-1947... חוקה כתיקון ה-21 לחוקה, ובהתאם לתיקון הזה, אתה לא יכול לרוץ באופן פסקני. יותר, אתה לא יכול להיבחר יותר מפעמיים.
להיבחר.
לא מצל, רצוף או לא רצוף לכהונת הנשיא. אתה לא יכול לכהן יותר כ8 שנים.
במילים אחרות, היה והוא לא ייבחר, יכול להיות שעוד נראה אותו שוב בעוד 4 שנים.
אלא אם כן הוא יכניס תיקון נוסף לחוקה ויפוך למלך, לך תדע. אבל הפעם היחידה בהיסטוריה האמריקנית שבה,
אתה אפילו לא צוחק כשאתה אומר את זה.
לא, יכול להיות. קיסר או מלך או קיסר ויכול לשנות את החוקה ויכול לשנות את הכל ולמחול לעצמו על הכל וכל מכל. אבל מקרה היחיד בהיסטוריה האמריקנית, שנשיא נבחר לשתי תקופות כהונה לא ברציפות, היה בשלהי המאה ה-19. זה הכל.
טוב, אולי הגיע הזמן שזה יקרה שוב, נחכה ונראה.
פרופסור, אם זה יהיה, הכל אפשרי.
הכל אפשרי, ללא ספק. פרופסור אבי בן צבי, מומחה לענייני ארצות הברית מאוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה גם לך,
אירן. ועכשיו אנחנו לצרות שלנו באמריקה הלטינית. הבוקר מודיע משרד ההגנה של צ'ילה על כוונתו לאסור השתתפות של חברות ביטחוניות ישראליות ביריד התעופה והחלל השנתי בחודש הבא. להחלטה הזאת אין נימוק רשמי. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית, תום אורגד.
שלום.
אין נימוק רשמי, אבל יש ניחוש סביר, בוא נאמר זאת כך.
כן, מדובר ביותר מניחוש סביר. זה ניחוש די ודאי, שמדובר בהחלטה של ממשלת צ'ילה.
אנחנו בעונש.
שורה למלחמה. לא יודע אם הייתי מגדיר את זה בתור עונש, משום שמדובר כאן גם בלחצים בינלאומיים, חשוב לזכור ופנימיים למעשה, חשוב לזכור שבצ'ילה חיים יותר מ-500,000 על פי הערכות אנשים עם מוצא ערבי ובעיקר פלסטיני, כלומר מבחינת המדינות, בטח שבאמריקה הלטינית, מדובר במדינה שבה לפלסטינים יש נוכחות מאוד מאוד משמעותית, מדובר על קרוב ל-3% מהאוכלוסייה, כלומר זו מדינה שתמיד ברגעים הקשים לעם הפלסטיני תצטרך להזדהות איתם באיזושהי צורה, אפילו מבחינת האינטרסים של השלטון. כמובן שמדובר ביריד שיש בו גם נוכחות צבאית, ומדובר ביריד הכי גדול באמריקה הלטינית, יריד התעופה והחלל. כך שיכול להיות, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, שהיו איומים על למשל על מדינות של מדינות אחרות להחרים את היריד, במידה וישראל תשתתף, והיריד הזה הוא מאוד חשוב לכלכלת צ'ילה. וכמו שגם אמר שגריר ישראל בצ'ילה, גיל ארציאלי, לא מדובר בהפתעה. כלומר, הגישה של צ'ילה כלפי ישראל הייתה מאוד מאוד ביקורתית מתחילת המלחמה. כבר באוקטובר צ'ילה החזירה את השגריר שלה בישראל להתייעצויות, וגם ביקרה בפומבי את התנהלות ישראל בעזה. וכן, מדובר כאן בפגיעה קשה ביחסים בין המדינות, על אף שלא מדובר בהפתעה, משום שכן קיים שיתוף פעולה צבאי בין ישראל לבין צ'ילה. כלומר, לצ'ילה יש 3 נספחים צבאיים בישראל, גם לישראל יש נספח צבאי בצ'ילה.
והיחסים, צריך לומר, למרות המשבר הזה, הם לא נותקו, בשונה אולי מהיחסים כמובן עם בוליביה ועם ונסואלה, פה אין ניתוק מוחלט של היחסים, אלא סוג של צעד כזה שבזמן אחר יכול להיעלם.
כן, בתאי לא מדובר בניתוק של יחסים, וגם נזכיר שלא ניתן נימוק להחלטה. כלומר, הדבר, מדובר בדבר מאוד פרקטי, כלומר שמכל מיני סיבות שלא מפרטים בדיוק, לא יתאפשר לישראל להשתתף. עכשיו, האם עד כמה הדבר ישפיע על עתיד היחסים, אנחנו נצטרך לחיות ולראות, כמו שאומרים, אבל כמובן שלא מדובר בסימן חיובי.
טוב, לא בטוח שהשנה יש מה לעשות שם, בהתחשב בעובדה שנשארנו רק עם ארגנטינה למכור לה, אז פשוט נעשה יריד משלנו בארגנטינה, והכל יהיה בסדר, זה מה שאפשר לעשות כרגע. תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה רבה לך.
תודה רבה.
הנציבות האירופית מתכוונת להעביר לאונרא עוד השבוע מיליוני אירו, וישראל כצפוי מגנים. ההחלטה הזאת לא הייתה החלטה פשוטה לבריסל, אבל הקולות שטענו שהיעדר המימון האירופי משמעותו הרעבת האוכלוסייה בעזה, גברו על אלה שקראו להמתין למסקנות החוקרים. הדיווח של כתבת תחום החוץ, נטליה קנבסקי.
כבר השבוע צפויה הנציבות האירופית להעביר 50 מיליון אירו לאונרא, הסוכנות של האומות המאוחדות לסיוע לפליטים הפלסטינים. משרד החוץ בירושלים גינה את ההחלטה הזאת, כי ועדת החקירה של האום בניין החשד למעורבותם של עובדי אונרא בטבח 7 באוקטובר, טרם סיימה את עבודתה. ישראל תציג בשבועות הקרובים לפני המדינות התורמות לאונרא ולפני ועדת החקירה של האום את כל המידע שיש ברשותה בעניין הזה, לשון ההודעה של משרד החוץ, המדגישה גם שישראל מחויבת להעביר את הסיוע לאוכלוסייה ברצועת עזה באמצעות הסוכנויות האחרות של האום. ביום שישי הודיעה הנציבות האירופית שהיא תעמוד בהתחייבותה לשנה הזאת לשלם 82 מיליון אירו לאונרא, 50 מיליון מהם כבר השבוע. ההחלטה הזאת התקבלה בתום התייעצויות פנימיות לא פשוטות. הנציבות האירופית אף הציעה להקצות 68 מיליון אירו נוספים של סיוע הומניטרי לעזה השנה, באמצעות השותפים כגון הצלב האדום והסהר האדום. ב-26 בינואר חשפה ישראל ש-12 עובדי אונרא היו מעורבים בטבח 7 באוקטובר. הדבר גרם לוויכוחים רבים בתוך הנציבות האירופית ובין המדינות התורמות לגבי המשך המימון של הסוכנות. בסוף ינואר הודיעה הנציבות האירופית שהיא החלה בבדיקה קפדנית בסוגיית המימון של אונרא. הסוכנות מצידה הודיעה על תחילתו של הליך הבידוק הפנימי של כל 30,000 עובדיה. ארצות הברית התורמת הגדולה ביותר לסוכנות ועוד 15 מדינות המערב הודיעו על השיית המימון שלהן לאונרא עד תום החקירה. הדבר גוזל מאונרא כ-460 מיליון אירו, כמחצית מתקציבה השנתי, ובסוכנות נשמעו הקולות שטענו שהיא תיאלץ להפסיק את פעילותה כבר בפברואר. הכספים של הנציבות האירופית אמורים לסייע לאונרא להמשיך בפעילותה עד להפשרת העברות הכספיות של התורמות האחרות.
השעה הבינלאומית, אנחנו באפריקה. 100,000 בני אדם נעקרו מבתיהם בצפונה של מוזמביק במהלך השבועות האחרונים, בשל התפרצות של אלימות מחודשת באזור הזה. שלוחה של דאש, שלוחה מקומית של דאש, טוענת כי ביצעה 27 מתקפות שם בחודש פברואר לבדו. הדיווח של רינה בסיסט.
מחנות הפליטים במחוז קאבו דלגדו בצפונה של מוזמביק קורסים. כך מזהירים אנשי סוכנויות האום וארגוני הסיוע. עשרות אלפי בני אדם זורמים למחנות הללו מאז סוף דצמבר. אז חידשו קבוצות המורדים את ההתקפות שלהם נגד התושבים המקומיים. ארגון ההגירה העולמי טוען כי מעל 100,000 בני אדם ברחו מבתיהם בשלושת החודשים האחרונים, כולל 61,000 ילדים. על פי נציבות האום לפליטים, 580,000 אנשים עקורים ברחבי מוזמביק בגלל גלי האלימות שפרצו בצפונה של המדינה ב-2017. בשש השנים האחרונות נתון מחוז קאבו דלגדו להתקפות קשות מצידן של קבוצות המשתייכות לדאש. הקבוצות הללו תוקפות בסיסי צבא וחיילים, אבל גם מסתערות על כפרים וטובחות בתושבים. ניצולים שהגיעו למחנות הפליטים מספרים סיפורים קשים על נערות ונשים שנחטפו כדי לשמש כשפחות מין, על ילדים ונערים שנחטפו בכוח כדי לשמש כלוחמים. הם מספרים שחמושי דאש ערפו ראשים, ירו באזרחים תמימים ושרפו בתים וכפרים שלמים. ההרס העצום גרם לכך שגם לתושבים אשר נשארו בבתיהם באזור אין כמעט גישה למים זורמים או למזון. מרבית בתי הספר במחוז סגורים. ההתקפות האלימות ביותר נרשמו ב-2021-2022. בשנתיים האחרונות האלימות שכחה מעט, אבל מאז סוף דצמבר התחדשו ההתקפות. רבים מהאנשים שברחו לאחרונה אל מחנות הפליטים, ברחו כבר לפחות פעם אחת מבתיהם בשנים האחרונות, אם לא יותר. בכל פעם שניסו לחזור, התחדשו ההתקפות. קבוצות של גברים הגיעו, חמושות ברובים ובמצ'טות. מספר בחור צעיר שהצליח לברוח מהכפר שלו. הם שרפו את המכוניות. ברחנו מהכפר ב-22 בינואר. מאז אנחנו כאן במחנה הפליטים, וכמעט אין לנו מה לאכול. מחוז קאבו דלגדו הוא אזור יפהפה, חופים לבנים, על חוף האוקיינוס ההודי, נהרות, צמחייה טרופית. בני שבט מקונדה המתגוררים שם ידועים בעבודות העץ והשנהב העדינות שלהם. האזור הזה גם עשיר מאוד בגז טבעי. החברה הצרפתית טוטל הקימה שם מערך ענק לשאיבת הגז, אבל בכל פעם מחדש נאלצת לדחות את הפעלתו בגלל גלי האלימות. נשיא מוזמביק טען השבוע כי המצב בקאבו דלגדו הוא תחת שליטה. 100,000 העקורים שם מתקשים להבין את ההיגיון הזה. כאן רינה בסיסט.
הקולות שאתם שומעים ברקע הם חגיגות יום העצמאות של גאנה, שמציינת היום 67 שנים ללא הבריטים. גאנה היא מדינה במערב אפריקה, השטח שלה הוא פי 10 משטח ישראל, האוכלוסייה שלה היא פי 3. רק בשנת 92 היא כוננה חוקה דמוקרטית ואפשרה בחירות חופשיות. יחסית למדינה אפריקנית, אנחנו מדברים על מדינה יציבה ששומרת על קשרים טובים גם עם ארצות הברית, גם עם ישראל, מדינה ששומרת באופן יחסי גם על זכויות אזרח. כל זה למרבה הצער לא תקף לקהילה הגאה. גאנה היא מדינה נוצרית ברובה, מאוד מסורתית, וההומופוביה שם תמיד הייתה. אבל לפני שבוע הפרלמנט של גאנה מצביע בעד העברה של הצעת חוק שנויה במחלוקת להגבלת זכויות להט"ב.
CI moves against, say no. Honorable members, the eyes have it. The Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 is read the third time and passed.
החוק הזה שהתקבל כמעט פה אחד מאפשר ענישה קשה נגד כל מי שיתמוך בקידום זכויות של הקהילה הגאה או יקיים יחסים חד מיניים. כבר היום מין הומוסקסואלי לא חוקי בגאנה, העונש שלו הוא 3 שנות מאסר. הצעת החוק הזאת תגרום להפללה נוספת של הקהילה הגאה, ובעצם תטיל מאסר של לפחות עד 10 שנים על חברי הקהילה שמפגינים גילויי חיבה פומביים, או אלה שמקדמים ומממנים פעילויות של הקהילה. החוק הזה אושר בפרלמנט, אבל עכשיו הוא צריך לקבל עוד חתימה סופית של הנשיא, אחרי שבית המשפט העליון שם ידון בחוקיות של החוק הזה. בקהילה הבינלאומית מאיימים להטיל סנקציות, כולל כלכליות על גאנה, אבל הצהרות כאלה של מדינות המערב, של ארצות הברית, רק מציסות שם את הלאומנים עוד יותר. אחד הקולות המובילים הוא חבר הפרלמנט סם ג'ורג', ודעות כמו שלו, כנראה שלא שמענו כבר הרבה מאוד שנים בישראל.
We're dealing with getting enough beds for our women to have bed, to give birth when they are pregnant. And we should now begin to divert those resources to stitch up the backsides of men who have chosen to go and have sex with men when they begin to have anal tears and anal warts. I mean, why should we be spending resources on that? Just look even on the African continent. Which country has the highest crime rate? South Africa. Why? Because they've embraced homosexuality is one of the growing factors.
אנחנו צריכים להשקיע כסף במיטות בבתי חולים ליולדות ולא בגברים שעושים סקס עם גברים, ואחר כך צריך לתפור להם את האזורים האינטימיים. למה שנבזבז על זה כסף? תראו מה קורה ביבשת האפריקאית, באילו מדינות יש את שיעור הפשיעה הגבוה ביותר? דרום אפריקה. למה? כי הם אימצו את ההומוסקסואליות. תראו מה קורה לכל מדינה אחרת שעשתה את זה. הפשיעה עלתה. אנחנו לא צריכים לאמץ צרות של מדינות אחרות. יש לנו מספיק צרות משלנו, אומר חבר הפרלמנט הזה מגאנה. והוא גם מאשים את הקהילה הגאה בהתפשטות מחלת האיידס, שעולה לגאנה 200 מיליון דולר בשנה. וזה אפילו לפני החוק החדש, זאת המציאות שאיתה צריכים להתמודד חברי הקהילה הגאה שכבר ירדו למחתרת. את רוב התקשורת ביניהם הם מנהלים מפרופילים אנונימיים ברשת. אתמול אני הוזמנתי להשתתף במפגש חשאי עם כמה מחברי הקהילה שסיפרו לי מה עובר עליהם בימים האחרונים, ואיך אם בכלל הם מתכוונים להילחם בחוק הזה. דיברתי עם ג'יין שם בדוי, היא פעילה לסבית בקהילה, והיא מספרת לשעה הבינלאומית ולתוכנית חלון גאווה בכאן תרבות על תחושות קשות מאוד.
I am concerned about the president's
אני מודאגת מכך שהנשיא יאשר את החוק הזה. הם משתמשים בדמוקרטיה של גאנה כדי לשלוח אותנו להסתתר. אני חוששת לביטחוננו. כבר לפני שנתיים כשהחוק הזה הוגש לפרלמנט, עלינו על הכוונת הציבורית והאלימות נגדנו התגברה. הגנאים הפכו עוינים יותר כלפינו משום שזה הסטנדרט שהחוק הזה מציב. הם מספרים לי גם על מקרה אחד שבו מעסיק גילה שהעובד שלו מקיים קשרים עם בני מינו. התוצאה הייתה פיתורים מיידיים במכתב משפיל שבו נכתב שהנהלה מרגישה גועל מהמעשים שלו, שהוא פוגע בתדמית המלון ולכן החליטו לפטר אותו. פאפה היא אחת הדמויות הבולטות בקהילה והיא מספרת לי על חיים בתחושה של פחד יומיומי.
One of the things that I hate so much about sometimes being a queer person is the fact that
אחד הדברים שאני הכי שונאת בלהיות קווירים הוא העובדה שהשיחות שאנחנו מנהלים בינינו בתוך הקהילה הן לא על חוויות רגילות של החיים. אנחנו מדברים על תקיפות, כמה פעמים הרביצו לך, האם היית בכלא. זאת האלימות השיטתית שאנחנו מתמודדים איתה. אפילו לפני החוק לא ראינו שום סימן שיהיה לזה סוף. מאז הצגת החוק אנחנו רק רואים עוד ועוד עלייה. ברגע שהחוק הזה יעבור, זה יהיה גזר דין מוות לקהילה, בעיקר משום שהחוק למעשה אוסר על כל פעילות שתאפשר לשנות את המצב. ואיך זה נראה שם בשבוע האחרון מאז שהחוק אושר בפרלמנט? ג'יין מספרת על בהלה ממש בתוך הקהילה.
There are so many of my friends who haven't been able to leave home since parliament passed.
רבים כל כך מהחברים שלי לא מצליחים לעזוב את הבית, הם מפחדים ויוצאים מהבית בדרך לא דרך. אני לסבית די גברית ואוהבת ללבוש בגדים גבריים. פעם לא הייתה לי בעיה, אבל היום אני צריכה ללבוש בגדים נשיים אם אני רוצה שלא יטרידו אותי. כולם כאן הרוסים, אנחנו עצובים. גאנה חוגגת היום 67 שנות עצמאות, אבל הקהילה הגאה מודרת מהחירות והצדק שיש במדינה הזאת. ולא מדובר רק בגאנה, אלא גם במדינות חשובות אחרות באפריקה, כמו ניגריה, כמו אוגנדה. בכולן עברו בשנים האחרונות חוקים חריפים נגד הקהילה, בכולן יש מגמה של התעצמות על לאומנות והתנגדות לכל דבר שהוא מערבי, קולוניאלי כפי שהם תופסים זאת, והנטייה החד מינית היא נתפסת כמעשה קולוניאלי שמדינות המערב מנסות לכפות על אפריקה. עכשיו קצת תעופה בחקירה, עשור להיעלמות המטוס המלזי, והפרשה הזאת ממשיכה להסעיר את העולם. איך יכול היה מטוס גדול לסטות מדרכו ולהיעלם? מה מכל הסיפורים שנשמעו כל השנים נכון, ומה הסיכוי לחידוש החיפושים ופתרון התעלומה הטרגית? על טיסה 370, 10 שנים אחרי, מספר מלוס אנג'לס, יגאל רביד.
Coming up on 60 minutes.
Just seems to really tear at the fabric of reality that a whole jetliner has just disappeared.
New hope after a decade of despair.
תקוות חדשות אחרי עשור של ייאוש, כותרת התחקירים המיוחדים, בעיקר באוסטרליה, המדינה שממנה יצרו החיפושים בעבר ויצאו שוב, כאשר הרשויות השתכנעו שיש ממש בגילויים החדשים של יחידים או קבוצות, כולם עם כוונות טובות, צריך לקוות, והם אומרים, אנחנו יודעים איפה טיסה 370. זה אומגה אירוע בינלאומי ותעלומה שרק הולכת ומתעצמת כל השנים. מעורבות בה עשרות מדינות, ארגוני ביון, חילות אוויר וים, חברות תקשורת, טכנולוגיה ותעופה, וגם 239 משפחות שנותרו ללא מענה, פתרון. היכן טיסה MH370 שיצאה מקואלה לומפור ב-8 במרס לפני 10 שנים, ומעולם לא הגיע ליעדה בייג'ין.
It is the greatest aviation mystery of all time.
Malaysian Airlines flight MH370.
370 maintaining level 350.
Somewhere in the far depths of the Indian Ocean lies a massive passenger jet and the remains of its 239 passengers and crew.
זאת התעלומה הגדולה ביותר בהיסטוריה של התעופה או בכלל, והעניין הרב הוליד לא פחות מ-20 ספרים, עשרות סרטים, סדרות והמון כתבות ותחקירים. תכף נגיע גם לקונספירציות, אבל זאת השורה התחתונה. אי שם, בתחתית האוקיינוס ההודי, מונח מטוס נוסעים ענק, בואינג 777, שטייסו זהרי אחמד שאה ידע לנצל את פרצות התקשורת בתעופה וניסיונו רב השנים כדי לקחת עמו את המטוס על נוסעיו לאבדון. אולי בגלל ההפרעה הנפשית, מצוקות אישיות, אולי תסכול מקצועי, התאבדות ורצח המוני שטייסים לפניו ביצעו למרבה הצער גם בעבר. התוכנית שלו כללה את זה ששנים אחרי, אולי לנצח, ימשיך העולם לשבור את הראש. איפה המטוס? אלה המסקנות של כל החוקרים הרציניים כבר ממזמן, אבל בעזרת לוויין אחד שהטייסט לא הצליח לנתק, ושנה אחר כך ראיות פיזיות שנמצאו בחופי אפריקה, מתבהרת התמונה. הזרמים סיפרו את הסיפור.
A reliable U.S. government source tells ABC News, Boeing engineers have seen this number, 657BB, on the debris, and it matches a 777. The critical part is called a flaperon.
זהו חלק ענף של 777, ורק אחד כזה חסר בעולם. אבל מכאן צצות שאלות מאוד קשות. אם אכן זהו חלק מהמטוס, אחרי הפגיעה במים, השקיעה, הלחצים בעומק, איך לא התפרקו עוד אלפי חלקים ופריטים באזור התביעה המשוער סביב 2,000 קילומטרים מערבית לפרט באוסטרליה? למה רק אותם פריטים בודדים שנמצאו לפני 9 שנים ולא שום דבר מאז? אלא אם כן מאמינים לדייג הוותיק קיט אולבר, שטוען כי כנף מטוס נלכדה ברשתו מדרום לאוסטרליה כמה חודשים לאחרי העלמות.
They responded by saying that they thought that it could be a container, and I knew it was a container. It was falling off an aircraft.
כמובן שדיווחתי והתשובה הייתה זו בטח מחולה או חלק ממנה, אבל אני ראיתי כנף של מטוס. העדות הזאת היא רק אחת מרבות שנשמעות כל השנים. כולן הופרחו, אבל המשיכות לצוץ. בהתחלה דיברו על חטיפה, אירוע טרור, תיאוריות שאנשים כמו רופרט מרדוק ועיתוניו תמכו בהן. בהמשך הייתה השערה שהאמריקנים הפילו את המטוס בגלל שהתקרב לבסיס שלהם דייגו גרסיה באוקיינוס ההודי. ולבסוף התקפת סייבר שנשללה בתוקף על ידי חברת בואינג. אלה רק הקונספירציות הפחות הזויות.
The plane of that size with passengers simply disappeared. I think something has happened which some people might know but are not telling.
מטוס כזה לא יכול להיעלם. מישהו יודע משהו ולא מגלה. את הדברים המדהימים האלו אומר עם סיום החיפושים ראש הממשלה לשעבר מעתיר מוחמד. בסוף, מלזיה אחראית. היא אחראית עיקרית על מה שקרה, וטענות קשות נשמעו כל השנים על התנהלות השלטונות שם. למרבה האסון, כמה חודשים אחר כך הופל מטוס זהה של מלזיה איירליינס מעל אוקראינה בידי לאומנים רוסים. גם זה הציץ סברות וטענות. 4 שנים לאחר שהחלו החיפושים במאמץ גדול ובהשקעה אדירה של מדינות, של חברות פרטיות יחד איתן, נאלצו להרים ידיים ולהפסיק.
It's been a career-defining effort and massive disappointment that it didn't end in success. And just obviously the whole thing has been the overriding feeling is sadness for the 239 people that died.
עשינו הכל ולא עשינו מספיק, אומר חוקר אוקיינוסים שהשתתף בחיפושים. תחושת האכזבה היא קשה והיא מצטרפת לכאב על 239 אנשים שמתו, הוא מוסיף. מה נאמר, בעשור שחלף טכנולוגיות השתפרו ועכשיו מדברים שוב על חידוש החיפושים, אולם התעופה צריכה תשובה. מה קרה שם? הרי כל השנים מוצאים שרידי מטוסים ואוניות שטבעו במצולות. טכנולוגיות חדשות אפשרו גם את מציאת הצוללת שלנו, דקר, במי הים התיכון, 30 שנה אחרי תביעתם. שופרו גם סידורי התקשורת בתעופה כדי שמטוס לא יוכל להיעלם באוויר, גם בידי טייסיו. ומשפט אחרון, המחשבה המפחידה, החור השחור של טיסה 370, זאת תהיה תמיד במחשבות של כל מי שעולים כל יום על מטוסים בעולם. חייבים למצוא את טיסה 370, וזה יקרה. יגאל רביד, השעה הבינלאומית.
הלוואי, הלוואי שתימצא. עכשיו אנחנו מכאן להודעה של הרוסים אחרי אלכסיי נבלני. הקרמלין מסמן מטרה על גבו של אלוף השחמט גרי קספרוב. שלום, שלום לאלכס נירנבורג.
שלום אירן, ובכן, הודעה מאוד מוזרה שיוצאת ממוסקבה ממש בדקות אלו. גרי קספרוב בן ה-60, אלוף העולם האגדי בשחמט, מוכנס לרשימה של גורמים קיצוניים על ידי שלטונות רוסיה, ועכשיו הוא מוגדר באופן רשמי בשטח הפדרציה הרוסית, לא פחות לא יותר, כמחבל. קספרוב בן ה-60 הוא מתנגד חריף של פוטין והפלישה לאוקראינה. בשנים האחרונות הוא מתגורר בארצות הברית, מותח ביקורת קשה מאוד על פוטין ואנשיו, טוען שהפלישה לאוקראינה לא חוקית, ועל כך הוא משלם מחיר כבד שהוא מוגדר בעצם כמחבל, וצריך להגיד ערן, מצטרף לרשימה מאוד מכובדת של אנשי מדע, של פוליטיקאים לשעבר, של סופרים, של אומנים שמוגדרים ברוסיה כמחבלים, אך ורק משום שהם מתנגדים לשלטונו של ולדימיר פוטין ומתנגדים לשיטות שבהן הוא נוקט באוקראינה. זה המצב.
כן, כך זה כנראה שיש לך יכולת להרוג גם את המלך וגם את המלכה במקביל. זה כנראה לא מוצא חן בעיני הקרמלין.
אתה יודע, בשנות ה-80 רבים עקבו בדריכות חובבי שחמט על הקרבות בין קספרוב לאנטולי קרפוב. מי היה מאמין שהאיש הזה, דווקא האיש הזה, יוכרז כמחבל במוסקבה?
אלכס, תודה.
תודה לך.
ואנחנו מכאן לבריטניה. שם ה-BBC רוכש זכויות לסרט שעוסק בנובה, בטווח של 7 באוקטובר. מירי קרימולובסקי, שלום לך.
שלום אירן, אז זאת ידיעה מאוד מפתיעה, כי אנחנו מאז השבעה באוקטובר, אלינו יחסים מאוד מאוד טובים עם ה-BBC, אבל ה-BBC בהחלט... עושה פעולה, בוא נאמר, מרגשת.
אנחנו מדברים על הסרט עוד נחזור לרקוד של יריב מוזר.
נכון, שעשה גם את הסרט על אייכמן המרתק, עובד עם חומרים דוקומנטריים בצורה מאוד מאוד מיוחדת, ואולי מה שטוב בסרט הזה, שזה למעשה לא פרופגנדה, אלא סרט אמיתי, ואולי זה מה שדווקא עובד. טוב, בוא נשמע את יריב.
אז אני חייב קודם כל להגיד שמבחינתי כיוצר קולנוע דוקומנטרי להביא סרט שלי, לעשות אותו בשיתוף פעולה עם רשת שידור כמו ה-BBC, זה הישג מאוד גדול, זה חלום שמתגשם. BBC זה חותמת של איכות, זה סטנדרטים של עשייה של טלוויזיה מצוינת, ותמיד סרטי תעודה הכי טובים בעולם, השאיפה שלהם זה להגיע למקום כמו ה-BBC. וגם אני מודע לזה שהיום להביא סרט קולנוע ישראלי, דוקומנטרי, על הסיפור של מה שקרה בנובה ב-7 באוקטובר, יש לזה כמובן משמעות מאוד מאוד גדולה, אני מודע לזה. אבל חשוב לי גם להגיד שאני לא מתכוון לעשות סרט הסברה, זה לא סרט הסברה, לנו ולי ולשותפים, הוט 8, אולפני MGM, חברת סיפור. קודם כל, אנחנו רוצים לעשות סרט קולנוע טוב, רגשי, שמביא את הסיפור של הגיבורים המדהימים ששרדו את מה שקרה שם, וזה מה שאני מתכוון לעשות, וזה הישג גדול, זה הישג גדול, לא משנה איך שמסתכלים על זה.
הישג גדול, חבל שאלה הנסיבות וזה הסיפור כל
נכון,
כך.
נכון, ואנחנו נראה את זה בארץ, בהוט 8, וה-BBC, בואו נקווה שיפיצו את זה בכמה שיותר מדינות.
מירי קרמולובסקי, תודה.
תודה לך, אירן.
ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוץ שפירה, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר ורומן סורקין, אני אירן סיקורל, מיד אחרינו צבע הכסף. מחר יהיה כאן בשעה הזאת אירן זינגר עם מרחבת. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.